וישלח מלאכים לבלעם בן באור פתורה אשר על הנהר ארץ בני עמו לקרוא לו לאמור הנה עם יצא ממצרים הנה חיסה את עין הארץ והוא יושב ממולי. כן, בלק אחוז פניקה מה שנקרא בלשון שלנו, הוא מבוהל מאוד מהעם ישראל כשהוא רואה את עם ישראל והוא חושש, ולא בצדק כמובן, הוא חושש שהעם ישראל יכבוש את מואב, הוא לא יודע איך לעצור את השיטפון הזה. אני יכול לומר שזה הכל זה היה כבר אחרי כיבוש שכבשו את האמורי ואת עוד מלך הבשן וכו', ועשה רושם גדול. אומר רש"י, מה זה פתורה? בלעם בן באור פתורה, מה זה המילה פתורה? אומר רש"י, כשולחני הזה שהכל מריצים לו מעות, כך כל המלכים מריצים לו אגרותיהם לפי פשוטו של מקרא, כך שהיה המקום. מה זאת אומרת כל המלכים מריצים לו אגרותיהם? היה כוח לבלעם לקלל, היה לו כוח כזה, ידע את הרגע שבו הקדוש ברוך הוא כועס במשך היום, רגע באפו כמו שאומרים, והוא היה באותו רגע שהכיר את הרגע הזה, הוא היה מרביץ איזה כללה, והכללה שלו הייתה מתקיימת. והיו, כמו היום, גם אז בעבר, היו מלחמות. היו מלחמות בין המלכים, בין המדינות למיניהם. אז הוא ידוע שהוא היה מקלל, אז זה היה מתקיים. והמלכים היו עושים חשבון, אומרים, כמה עולה מלחמה? כמה עולה לנהל מלחמה? בערך. כמה מלחמת עיראק עלתה בערך?
יותר מהתקציב של כל מדינת ישראל.
די, זה ביום אחד.
שלוש שנים.
מאות מיליארדים, אולי יותר. זה נכון. עכשיו, בואו נדמיין לעצמנו שבוש מכיר אדם כזה כמו בלעם, הוא אומר, במקום להביא צבא שלם לעיראק, לכבוש את בגדד ולחסל את סדאם, מה אני אעשה? אני ארים טלפון לבלעם, שייתן על סדאם חוסיין קללה אחת, חוסך לעצמי כמה? המון, המון כסף. אבל בלעם היה אוהב כסף. אז הוא אומר, תראה, אתה חסכת לעצמך מיליארדים, טריליונים של דולרים, תן לי איזה שליש ממה שחצכת או משהו. זה פייר או לא פייר?
פייר.
כולם מרוויחים. ואז מרביץ כללה, זה היה, כל מלכי העולם היו מריצים לו אגרות, מכתבים, תקלל את ההוא, תקלל את זה. המקצוע, מקצוע הקלנה. אצל אברהם זה היה בדיוק הפוך. אברהם, יהיה ברכה. ונברכו בך כל משפחות האדמה. כולם נברכים. אצלו, הקללה. זה היה טוב. היה לו עין רעה כזאת, הוא ידע. אז זה מה שהוא אומר כאן. זה המדרש כמובן. ארץ בני עמו של בלק. משם היה בלק. וזה היה מתנבא ואומר לו, עתיד אתה למלוך. אם תאמר, הוא היה אומר לו לבלק, הוא בא מהוא היה השכן שלו, הוא הכיר אותו. הוא אמר, תדע לך, אתה פעם תהיה מלך. הוא יודע להתקיים הדבר הזה. אז לכן הוא שלח אליו, קורא שהוא ידע. ואם תאמר, מפני מה ישרה הקדוש ברוך הוא שכינתו על עובד כוכבים רשע? למה? הרי הוא רשע, איך יכול להיות שהוא מתנבא? הוא אומר דברים בשם השם. זה לא מתאים, אנחנו אומרים, מי ראוי להתנבא? מישהו צדיק, מישהו הולך בדרך השם, וכאן רואים שרשע הוא מתנבא. אז הוא מסביר רש"י, כדי שלא יהיה פתחון פה לעובדי כוכבים לומר, אילו היו לנו נביאים, חזרנו למוטב. זאת אומרת, אם אתם עשיתם תשובה עם ישראל, בסדר, למה יש לכם נביאים, הם משפיעים עליכם וכל זה, אבל לנו אין דבר כזה. אז אתם יודעים מה, אני אתן לכם נביא. מי זה הנביא הזה?
בלעם.
והעמיד להם נביאים, והם, לא רק שהם לא היטיבו איתם, זאת אומרת, חינכו אותם.
זה יותר רע.
אדרבה, הם פרצו גדר העולם, שבתחילה היו גדורים באריות, זאת אומרת, המין האנושי בהתחלה הקפיד על תארת המשפחה מבחינה הזאת של נאמנות, של איש לאשתו, דברים כאלה. אבל בא בלעם ופרץ גדר ואמר, נתנו את בנות מדיין לישראל, פשוט פרצו את כל הגדרים. והיו גדורים בעריות, וזה נתן להם עצה להפקיר עצמן לזנות. אז הוא אדם בהשפעה כזאת גדולה, אומר, קחו את הנשים שלכם ואת הבנות שלכם, ושתהיינה חס ושלום נשים פרוצות, והעצה שהוא נתן להם. לקרוא לו הקריאה הייתה שלו, להנאתו, שהיה פוסק לו ממון הרבה, לבלעם, שכאמור היה רודף ממון. עם יצא ממצרים, אם תאמר מה מזיקך, מה חשוב לך אם הוא יצא ממצרים, הנה כיסא את עין הארץ, סיחון ואוג, היו שומרים אותנו, עמדו עליהם והרגו. למה הם היו שומרים? מה שומר, איך שומרים על משהו? מעיניים. אז הם היו העיניים של הארץ. איך אמרו פעם על החרמון? זה העיניים של המדינה. היה ביטוי כזה, שם היו משקפות וכל... אז סיחון ואוג, הם שמרו שישראל לא ייכנסו. אז הם כן, הנה כיסא את עין הארץ, אותם הם חיסלו. והוא יושב ממולי, חסר כתיב, קרובים הם להכריתני כמו כי עמילם. למשל למול, למול זה לכרות גם, כמו ברית מילה, כן? הליכות. אז זה, כן. זה הטענה שלו של בלעם, בלק אל בלעם, שהוא רוצה לבוא שיעזור לו. אנחנו בפרק בשבת.
אבל למה בעצם הקדוש ברוך הוא נותן לבן אדם כוח?
הרי שמעת מה שאני עכשיו בדיוק לא שיאמר.
שיהיה נביא, אבל למה שהוא יוכל לקבוע מנצח במלחמות?
תראה, יש בעולם מידת החסד, יש מידת הדין, יש טוב ויש רע, נאמר, מבחינתנו, לא נאמר מבחינת הבורא, המבחינת הזאת היא המציאות. זה ביטוי לכוח הרע שיש בעולם, כמו שיש עמלק. למה שיש עמלק? תשאל אותי.
למה?
תשאל אותו מה אתה שואל אותי, אבל לא די. למה יש לך יצר רע, אתה יודע?
לנתב אותו למקום
הטובים. יפה, גם אותם צריך לנתב למקום הטובים. זה בגדול, זה קטן. טוב, אנחנו בפרק כף ב' כמדומני. כן, משנה ב'. פרק כף ב', משנה ב'. כל שבא בחמין מערב שבת, שורים אותו בחמין בשבת. וכל שלא בא בחמין בערב שבת, מדיחים אותו בחמין בשבת, חוץ מן המליח הישן ודגים מלוכים קטנים וקוליאס ההספנין שהדחתן לא יגמר מלאכתן. טוב, כאן מדובר מאכל שכבר בישלו אותו לפני שבת. אז יש כאן שני ביטויים, יש ביטוי אחד שורין אותו ויש ביטוי אחד מדיחין אותו. מה ההבדל בין שורין למדיחין? שורין, שלוקחים את הבשר, שמים בתוך מים חמים. זה נקרא לשרות אותו, להשרות אותו. למה לרקח אותו? מכיוון שהוא כבר התבשל לפני שבת, אז זה כבר לא בישול. זה כבר בישול אחר בישול, אבל זה לא בישול. אז אפשר להשרות אותו במים חמים. מדיחין זה ששוטפים את הדבר, לא שמים בתוך כלי, אלא שופכים עליו מים חמים. עכשיו בוא נראה את זה. כל דבר שבא בחיים בערב שבת, כלומר שהתבשל לפני השבת, ויש שמוספים להתבשל כל צורכו קודם השבת, שורים אותו בחמין בשבת. מותר לשרותו במים חמים בשבת, כדי לרקחו או כדי להפיק טעמו המלוח שיהיה ראוי לאכילה. היום יש פריג'דרים וכל מיני דברים כאלה שמקפיאים את הבשר. זאת שומרים על... אפשר יהיה לאכול אותו, אבל פעם לא היה דבר כזה. אז היו שמים מלח. מלח גם הוא שומר על הדבר. המלח, יש התכונה שהוא שומר. אבל בשביל לאכול, בשר שמלכו אותו הרבה, לשמור אותו, לא טעים, אז לכן היו שורים אותו במים, שהמלח הזה יצא. אז הוא אומר, זה מותר אם זה יתבשל לפני השבת. אבל כל שלא בא בחם בערב שבת, כגון בשר יבש, שאוכלים אותו חי בשבת, על ידי הדחק. דוגמה, היום אנחנו אוכלים לפעמים נקניקיות או דברים כאלה, שזה לא בשר שהוא יבש, פשוט. אז גם את זה היו מולכים את הבשר היבש הזה. אבל אני אומר, זה מכיוון שהוא לא התבשל בערב שבת, לכן רק אפשר להדיח אותו במים, אבל לא להשרות אותו. כי השראה זה כמו בישול. מדיחים אותו בחמים בשבת, שהדחתו אינו כבישול, אבל אסור לשרותו מתוך מים חמים. חוץ מן המליח הישן. מליח זה מה שנקרא בלשון שלנו דג מלוח. המליח הישן, צריך להבין שוב פעם, בתקופות ההם, וזה אני עוד ראיתי אפילו במחנה יהודה בשוק, שמים על דגים הרבה הרבה מאוד מלח, וזה יכול להישאר שנה, הרבה זמן הדבר הזה יכול להישאר. אז זה אומר, המליח הישן, דג מלוח ישן, שמה? דג מלוח שעברה עליו שנה משנים לך, ודגים מלוחים קטנים, מה שנקרא, כמו היום, יש דגים כמו הסרדינים כאלה, דגים מלוחים קטנים, וקוליאס היספני זה סוג של דג, שהוא היו דגים אותו בספרד, היספנין מלשון ספניה, שהיו דגים אותו בספרד. מין דג בא מהספמיה, וקליפתו דקה, האור שלו הוא דק, שהדחתם במים חמים, זה כבר הבישול שלהם. בגלל שהם, הסוג הזה של הדגים מתבשל, אפילו מספיק שאתה שופך עליהם מים חמים, זה כבר הבישול אסור בשבת. אז זה דין אחר. זה יגמר מלאכתן, להכשירם לאכילה, ואם אותה חול, ילקח הדחתם, הרי כבישול, והיא אסורה בשבת. אנחנו התחלנו ללמוד בישראל בתחייתו את הקשר בין נאמנות במשפחה ובין אמונה. נאמנות ואמונה. ודף סמך מבית, כן. סעיף כפר. האמון המשפחתי הוא תולדה והמשכה קווית, זאת אומרת, זה נמשך, מאותה האמונה הגדולה השרויה בעומק האהבה הפועלת ברוח חיים, בשכל עליון ומפואר, בסדר והתאמה בכללות המון היצורים והעולמים כולם. בשביל להבין את זה צריך להבין, יש משפחה. המשפחה, הכי חשוב במשפחה זה האהבה, נכון? אתם לא התחתנתם. לא התחתנתם, נכון? נכון מה שאני אומר? אבל מה? באהבה יש בעיה. אהבה זה כמו להבה. מה זה להבה? זה אש. זה עולה ויורד. עולה ויורד. זה אהבה, נכון או לא?
כן.
אתה גם התחתנת, נכון או לא? נכון? זה אש. עולה ויורד. אבל יש דבר שהוא יותר בסיסי במשפחה, זה האמון. האמון שהבעל נותן באשתו והאישה נותנת בבעלה. האמון זה יותר חזק מהאהבה. למה? כי על זה החיים. אם אין אמון, אם הבעל חושד באשתו שהיא בוגדת בו, או האישה חושדת בבעלה שהוא בוגד בה, משהו כזה, זה הרס המשפחה, וזה נגמר המשפחה. אהבה יכול להיות משפחה עם הרבה אהבה, פחות אהבה, כן אוהבים, לא אוהבים, אבל יש אמון. אבל כשאדם לא מאמין באשתו, הוא הולך לעבודה, הוא יודע מה נעשה איתה. זה בלתי אפשרי הדבר. אנחנו חיים כאן בחממה, כמו שאומרים, במכון מאיר.
גן עדן.
אבל צערנו הרב, במקום שיש הפקרות בחיי משפחה, דברים כאלה, זה פשוט שורף את המשפחה. חוסר האמון שורף את המשפחה. כן.
אני חושב שזה מתחיל בלפני החתונה, בן אדם לא רגיל יושר עם החברות שלו.
אז זה בדיוק מה שהוא רוצה להגיד, שהאמון הזה בתא המשפחתי הוא לא רק אמון בתא המשפחתי, זה אמון בחיים בכלל. כמו שאתה אומר, הישרות הזאת. זה הדבר החשוב ביותר. בחיי המשפחה. זה הבסיס שעליו בונים חיים. זה, אותו דבר אומר גם העולם. אנחנו מאמינים בקדוש ברוך הוא. קדוש ברוך הוא כאילו הבעל שלנו, אנחנו האישה, כאילו כן. יש מערכת של אמון, אנחנו מאמינים בו שהוא לא בוגד בנו ולא עוזב אותנו. והוא מאמין בנו שאנחנו לא וזה הבסיס לחיים לא רק משפחתיים, אלא בסיס לחיים אנושיים בכלל. לא רק אנושיים, כל העולם כולו יש קשר בין הבורא לנברא. זה מובן הרעיון. זה אומר, הקווים הנמשכים, יש ביטוי כזה אומר, קווי, המשכה קווית, ואותה האמונה הגדולה שנמצאת בכל הבריאה כולה. כן. המעילה, שזה הבגידה בעצם, מעילה זה בגידה. המעילה המשפחתית היא מעילה מארסת את האשיות, האשיות זה יסודות. את האשיות, את כל היסודות, ומעמידה את היצירה וכוחותיה בעולם הכללי לשכלל היסודות המעמידה, סליחה. אותם היסודות המעמיד את היצירה וכוחותיה בעולם הכללי לשכלל את העולם המעשי והרוחני. זאת אומרת, איפה שיש מעילה, איפה שיש בגידה, זה הורס את הכל, הורס את כל היסודות שעליו הכל בנוי. עכשיו, אנחנו יודעים שבתורה יש פרשת סוטה. פרשת סוטה זה פרשה, והתורה עושה מאמץ גדול מאוד להסיר את החשדות שיש לבעל כנגד אשתו, שהוא חושד בה שהיא בוגדת בה. ושם אנחנו לוקחים את שם השם, ומוחקים את שם השם, מאיימים עליה, על האישה, עם המים, שאם היא בגדה או לא בגדה בדברים האלה. אז הרב כאן מתייחס לשם השם. איך זה קשור העניין הזה של הסרת החשדות האלה לשם השם? בוא נראה. האותיות המבטאות את שם השם אלוקי ישראל, דהיינו שם ההוויה, הכוללות בקרבן את כל חיי העולמים כולם. כן? הקדוש ברוך הוא הסתכל בתורה והסברה את העולם, והתורה היא, כל התורה זה שם השם אחד גדול. אז באותיות האלה גנוז כל החיים. עם מקוריותם ושורשם העליון, עם סדרם והרמוניותם, ההתאמה ביניהם, כוללות בקרבן את כל האמון היסודי שהתוכן התיאורי והמעשי של משפחת האדם המשוכללת נובע מהם. הן מבטאות את האמון בין הבריאה לבורא, ובין הבורא לבריאה. כמו שיש אמון בתוך משפחה בין איש לאישה. אותו דבר, זה מבטא. בלכתם, בדרך ישרה, ביות החיים מבונים כעוגן, בתיקון, ונמשכים בפנימיותם ברגשי האמון האידיאליים, כן? המשוטטים בכל המון הבריאה, ממעל ומתחת, הרי הם מפקים מהעיינות של ברכה. זאת אומרת, אותם אותיות, אותו שם השם, שהוא גונז בתוכו את כל ההרמוניה, את כל ההתאמה, שכולם חיים בצורה נכונה, בשלמות וכו', אז זה שופע מזה הרבה אור משם השם. של עושר, של הופעה, נשמתיות, עדינות לכל. אבל בשיבורם, כששוברים את האותיות, כשאין אמון, כשמתחיל כל הבלגן בתוך המשפחה, בשיבורם, באחירתם, במרידת הסדר האידיאלי שלהם, הרי הם יסוד האירוס העולמי, האירוס האורגני, האירוס המשפחתי, האירוס הנשמתי, אחירות החיים ומערתם. עד לכאן, זאת אומרת, כשזה, האותיות האלה נמחקים, כמו שבסוטה, הרס הכל, לא רק התא המשפחתי, הכל נהרס, כאילו כל המערכת של התא המשפחתי זה מיקרו של המקרו, וכשהמיקרו הזה לא בסדר, משפיע על הכל. בדיקת מי סוטה, שהזכרנו את הסוטה, היו בודקים אותה במים, ממקור החיים העליונים היא לקוחה, זה לא סתם בדיקה. בכל אושרה וברכתה של תורה אשר דרכיה דרכי נועם, בכל נתיבותי השלום, התורה חותרת לשלום, ולכן באה הבדיקה הזאת שבעלה לא נחשוד בחס ושלום. והעולם הולך וטועה בנתיבותיו, המבקש הוא את האמון האלוקי, את הנתיב של אור החיים, ובו יבוא האור והתוכן בבניין משפחתי בין השם אל העולם, ובין כל מעשיו יופיע על ידי התגלות אמונת עום אמון אשר בישראל מאז היא עצמה. זאת אומרת, חוסר האמון הזה, חוסר האמון שמבחינתנו כלפי הבורא, חוסר האמון הזה זה כמו חוסר האמון בתוך משפחה. וזה אומר יתוקן הדבר הזה. ורסתיך לי לעולם, ורסתיך לי בצדק, במשפט, בחסד וברחמים, ורסתיך לי באמונה. כאן דובר על כנסת ישראל והקדוש ברוך הוא. כשאדם הולך להתחתן, דבר ראשון מה הוא צריך?
אישה.
לא. מדי, בלי אישה אפשר להתחתן חביבי. אבל מה, הוא צריך להאמין לאישה. נכון? תאר לך שהוא עומד בחופה, הוא מסופק אם היא בוגדת בו או לא בוגדת בו. איזה מין חופה זאת? זה הרס המשפחה. דבר נורא והיום הדבר. זה לא רק לעם יהודי, זה כל העולם. אדם לא יודע אם אשתו אשתו או לא אשתו. הוא לא יודע אם ילדיו זה ילדיו או לא ילדיו. זה משהו נורא והיום. אז הוא אומר, ככה גם בעולם הוא אומר. אנחנו צריכים להחזיר את האמון בעולם בין הבריות, שהמין האנושי ימין בבורא, שהוא אוהב אותנו, הוא לא בוגד בנו, וההפך בדיוק. שהקדוש ברוך הוא יסתכל עלינו ויאמין בנו, אנחנו כמו אישה. אנחנו נאמנים לו, ולא הולכים לשטויות וכל מיני דברים אחרים. האמון המשפחתי בהיבנותו ובשכלולו ייסוב ויעבור את כל גבוליו וימצא את משקלו הנכון בכל הערכים היחוסיים, ימצא את מעמדו הישר הבלתי מעול בין איש לאיש, בין שכיר לסוחרו, בין עובד לנותן עבודה, בין חכמי חידות לעמלי כפיים, בין עמים רבים, בין יושבי אקלימים ומדינות שונות, בין התפיות הבשריות לתפיות הנשמתיות של לאדם, בין אדם ובין כל היצור, בין חיי שעה לחיי עולם. הכל יהיה אמון, לא יהיה פירוד, לא יהיה הרגשה של חוסר אמון. אדם עובד אצל מישהו, אני לא יודע אם יצא לכם פעם לעבוד אצל מישהו אחרי שהוא אתה בא לקבל את המשכורת, הוא אומר, אני לא מכיר אותך, מאיפה אתה? יכול לקרות דבר כזה? איזה חוסר אמון, יכול לקרות דבר כזה? דוגמה רק נותן, שלא רק האמון בין איש לאישה, גם בחברה צריך אמון בין... טוב, בין עמים, כל עם חושד בעם השני שהוא רוצה להתקיף אותו. יש חוסר אמון. האיראנים רוצים להתקיף אותנו? איך אתה יודע? אתה לא מאמין להם, נכון? והם אומרים, מה פתאום? אנחנו מייצרים חיי חשמל, אנחנו לא עושים... טוב, גילו את הקלפים בדם, משהו. אבל לעתיד לבוא אומר, יהיה אמון לא רק בין אדם לחברו, בין איש לאשתו, גם בין האומות יהיה אמון, יאמינו אחד לשני. בין הכל אל הכל, האמונה הפנימית היודעת את כבודה, את עושרה וגבורתה, המדושנת עונג פנימי, המקרה שהיא בכל מושלת, שהיא מחלקת במידה ובמשקל לצדק ויושר אור החיים וחיים לכל המון יצורים לאין תכלית. על פי סדר וערך של היחוסים נאמנים, דרוכים ברוח שלום ואמת, אמונת אמלמים, זאת תהיה תפארת הכל, עטרת תפארת ביד השם, אשת חיל, עטרת בעלה. אשת חיל, מי שימצא, שאנחנו אומרים את זה בשבת, כן. זה לא סתם, שרים לאישה. איזה יופי טענו, כשהבעל שר לאשתו, אשת חיל, מי ימצא, רחוק מפני מכרה וכל זה. אבל אם אשתו בוגדת בו, הוא יכול לשיר לדבר כזה? לא יכול לשיר. על העתיד לבוא, זה היה השיר הקלאסי ביותר. כולם יאמינו לכולם.
זה הכל ברור.